ראיינתי את המלחין של Chained Echoes, משחק JRPG שיצא בדצמבר 2022, משחק שפשוט הייתי בשוק ממנו ואני משחק בו עדיין, ואני חייב לספר לכם גם על הרעיון וגם על המשחק. בואו נתחיל. קצת על המשחק. המשחק יצא בשמיני לדצמבר לכל הקונסולות וגם למחשב, הגיע Day One לגיימפאס, פותח על ידי מתיאס לינדה, בן אדם אחד מגרמניה, לכן אולי תגידו זה לא JRPG, כן? אבל המשחק הזה מרגיש כל כך ג'יי, חברים, יותר ג'יי מכמה משחקים ששיחקתי השנה שהם באמת JRPG. את המוזיקה הלחין אדי מריאנו קרוך, שאותו ראיינתי. המשחק זכה לשבחים על ידי המבקרים שביקרו אותו, לצערי ל-IGN ולגיימספוט זה לא הגיע, וזכה לשבחים על ידי הגיימרים שמשחקים בו עכשיו. המשחק הזה לא כל כך משך אותי בהתחלה, כי הוא נראה די פשוט, 16 ביט זה משהו שאני מאוד אוהב, אבל זה לא תמיד עובד טוב. אז מה כן משך אותי? אז חברים, דבר ראשון, אני חייב להגיד שמדובר במשחק JRPG לכל דבר, שכתוב טוב, עם דמויות שכתובות טוב, עם דיאלוגים מעניינים, עם סיפור שדי מסקרן מהרגע הראשון, עם בימוי וסצנות ממש ממש מגניבות, ופסקול שפשוט אני מקשיב לו מחוץ למשחק. משהו פסיכי, ולכן היה לי מאוד חשוב לראיין את המלחין, שאגב זה היה הרעיון הראשון, לא תמצאו עוד רעיון כזה בגוגל, לפחות אני לא מצאתי, עם המלחין של המשחק הזה. אז דבר ראשון, לכל אוהבי JRPG אני ממש ממליץ לנסות, במיוחד אם יש לכם גיימפאס. חייב לציין שבקרב הוא עשה משהו מאוד מגניב. המכניקה של אוברדרייב פשוט מגניבה. אני אספר את זה בקצרה, אבל בעיקרון אתם נלחמים תמיד בפארטי של 4, כאשר כל שחקן יכול להתחלף למישהו אחר, כלומר מקסימום שתגיעו כנראה, אני עוד לא יודע, אבל זה 8 אנשים, לכל אחד יש את האקוויפמנט משלו, וכמו שאתם רואים את הפס הזה של אוברדרייב, שמכריח אתכם תמיד להישאר באזור הירוק. כל מכה, כל יכולת שאתם עושים, מזיזה את החץ ימינה או שמאלה. אם אתם באדום, אתם יותר חלשים, גם בהתקפה, גם בהגנה, והיכולות שלכם מצריכות יותר טיפי. אם אתם בירוק, אתם בדיוק במקום שאתם צריכים להיות. אתם מקבלים פחות דמג', יותר חזקים, וכל היכולות שלכם פשוט צורכות הרבה פחות טיפי. טיפי זה סוג של ה-MP של Final Fantasy. הקרבות מעניינים, המונסטרים עוד יותר מעניינים. כלומר, כל מונסטר בדרך כלל מתנהג בצורה שונה, ולפעמים צריך ממש להפעיל טקטיקה. לפעמים יוצא שאתם צריכים ללמוד את המונסטר כדי להרוג אותו, כי בקרבות הראשונים אתם פשוט הולכים למות. אתם לא מבינים למה המונסטר מתנהג ככה, ולכן אתם צריכים ממש ללמוד מהו הטריגר לפעולות של אותו מונסטר. בנוסף, יש את סופר יכולות, קסמים, יכולות שונות של כל דמות ודמות, וכמובן הכל עטוף בעלילה, כמו שאמרתי, ממש 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 מעניינת. היוצר של המשחק אמר שהוא לקח השראה ממשחקים כמו סויקודן 2, פיינל פנטזי 6, כרונו טריגר, ובכלל JRPG של התקופה של סנס וסוני. ואני בדרך כלל לא אוהב את האמרה הזאת, כי בדרך כלל כשלוקחים השראה, אז ממש רואים את זה בתוך המשחק, בין אם זה כמעט העתקות של סצנות, בימוי, שמות ועוד כל מיני דברים. גם כאן המשחק נפתח עם סצנה מכרונו טריגר. הייתי פשוט ככה קרוב לסגור את זה, כי אני אישית לא אוהב את זה. אני לא אוהב כשלוקחים השראה עד לפרט האחרון, אבל כאן איכשהו לא סגרתי את המשחק הזה והחלטתי להמשיך. כנראה בגלל הביקורות הטובות, כנראה בגלל הווייב בטוב שקיים ברשת, ותודה לאל שהמשכתי, כי אם לא הייתי מפספס אולי את אחד מהמשחקים המדהימים שאני משחק עכשיו. כמובן, אם שכחתי להזכיר, אז משחק JRPG, טון בייס, בקבוצה של 4 אנשים, יכולות, קסמים, דמויות מגניבות, ממש 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 ייחודי, ומכניקת האוברדרייב. בואו נעבור לרעיון, זהו רעיון כתוב, הוא זמין בעמוד שלי בפייסבוק, הלינק יהיה מתחת לסרטון, והתחלתי משאלה די סטנדרטית, כלומר, תציג את עצמך, מאיפה אתה, בין כמה אתה, מה אתה אוהב. על זה אדי אמר, שהוא מלחין למשחקי וידאו מדלאס בטקסס של ארצות הברית, והעבודה האחרונה שלו זה באמת צ'יין אקוס. הוא מאוד אוהב לנגן בפסנתר, והכלי האהוב עליו זה גיטרה. לגבי ההוביס שלו הוא לא ממש פירט, אבל הוא אומר שאני אוהב להיות סביב המשפחה, חברים, לראות אנימה, לשחק משחקי וידאו, להקשיב למוזיקה וגם לשתות קפה. שאלתי אותו אז, איך בכלל נכנסת למוזיקה? אז זאת הייתה תשובה מאוד מעניינת, כי מסתבר שעד גיל 15-16 הוא בכלל לא נגע בכלי נגינה. ולאחר מכן חברים שלו הזמינו אותו בעצם להשלים איזשהו חור בלהקה, והוא התחיל לנגן בגיטרה. לאחר מכן סביב הקולג' הוא התחיל לשחק עם כל מיני סמפלים של ספריות במחשבים. מי שמכיר ומתעסק במוזיקה אלקטרונית מכיר מזה, מי שלא, בעצם יש כל מיני ספריות עם צלילים כבר מוכנים מראש, ובעזרת תוכנות כמו לוג'יק, אבליטון, פרוטי לופס וקיובייז, אתם פשוט משחקים עם הסמפלים, אתם יוצרים בעצם את כל השירים, המנגינות, הטרקים שאתם רוצים. חשבתי שזה הפעם הראשונה שהוא מלחין למשחק וידאו, אבל מסתבר שלא, הוא הלחין למספר משחקי וידאו שלא יצאו, לכל מיני פרסומות ועוד ועוד ועוד. ואז שאלתי אותו שאלה על הלחנת פסקול למשחק JRPG. עכשיו שתבינו, משחקי JRPG, מי שלא מכיר, אלה משחקים שהם מאוד מאוד מבוססי פסקול. כלומר, אם פסקול לא כזה טוב, משחק JRPG יכול להיחשל בעיני של הגיימר. כלומר, אם הוא לא מרגש מדי, אם הוא לא מתאים ממש לסצנות, אם אין שם את המנגינות שמזכירות לכם את הרגעים האלה ששיחקתם והגעתם לערים מסוימות וסצנות וכו', מבחינתי זה פסקול רע. אני יכול להביא לכם דוגמאות של פסקולים מדהימים של JRPG כמו Chrono Trigger, FF6 ו-7, Secret of Mana הוא גם ממש טוב, ואפילו Legends of Mana שהיה פסקול מעולה, Final Fantasy 9 יש שם כמה מנגינות שאני עד היום זוכר, וכמובן גם 10. אבל אם אין את המנגינות האלה שמגיעות מעמוק עמוק בפנים, שיודעות להוציא את הרגש, הפסקול של JRPG, סליחה, Xenoblade Chronicles הראשון, וואו, אחד הפסקולים, אז יש פה פספוס. ולכן הוא אומר, שאלתי אותו איך זה להלחין ל-JRPG, ומאיפה אתה לוקח את ההשראה בעצם, מאיפה לקחת לפסקול של Change Echoes. הוא אומר שאת רוב ההשראות הוא מקבל דווקא מהסיפורים. כלומר, הוא ביקש ממתיאס לינדה לספר לו בעצם את הרקע ואת הסיפור מאחורי אותה סצנה, אותו מקום, אותן הדמויות וכו', ומשם הוא כתב את המנגינה. הוא מאוד שיבח את מתיאס על הסיפור, ממש, גם על החיבוריות בין הדמויות ועוד ועוד ועוד, והוא הרגיש ממש טוב בשיחה הזאת איתו, ולכן את כל הפסקול הוא פשוט כתב על פי המשחק עצמו. שאלתי אותו גם מה המנגינה האהובה עליו, והוא התקשה טיפה לענות, והוא אמר שרוב המנגינות הן כולם אהובות, אבל אם אני צריך לבחור, אז זה Crimson Wings Spreading Through the Blue Sky. תקשיבו לשיר הזה. הבחנתי שהוא משתמש בהמון כלים, כאילו, כלומר, אם להשוות לאלבומים הקודמים שהוא לפעמים ניגן בפסנתר וכו', כאן אנחנו ממש יכולים להקשיב, וכאילו נגנה אורקסטרה שלמה. אז שאלתי אותו איך הוא עשה את זה ובמה הוא השתמש, אני פשוט אישית יודע מה זה לכתוב מוזיקה אלקטרונית, אז היה לי מעניין לשמוע באיזה תוכנה הוא השתמש. אז הוא השתמש בתוכנה שקוראים לה Logic Pro X, ובמספר ספריות של הסמפלים, אבל אמר שבשביל ה-Main Theme of the Change Echoes ו-Crimson Wings היו מוזיקאים אמיתיים שניגנו כמעט בכל הכלים, חוץ מהפרקשנס, בשיר הזה. כלומר, היו לו גם סשנים עם המון נגנים שבעצם ביצעו את השיר הזה. שאלתי אותו גם איך זה היה לעבוד בלונג דיסטנס, כלומר, הוא בארצות הברית, מתיאס בגרמניה, ואז הוא ענה לי שלמרות המרחק המטורף הזה וגם הזמנים השונים, הוא אמר שזה היה ממש ממש קל. מתיאס, היוצר של המשחק, נתן לו ממש חופש מוחלט, והוא הרגיש ממש בטוח במה שהוא עושה. הוא גם שיבח אותו שהוא בן אדם נחמד והכל, אז זה ממש כיף, כיף לשמוע. שתבינו, מתיאס עבד על המשחק הזה 7 שנים, ואני בטוח שחלק מהשנים האלה אדי היה מעורב, אולי כל 7, לא שאלתי אותו את זה, אבל הם עד היום לא נפגשו. אלו שתבינו עד כמה העולם היום פשוט מטורף, ששני אנשים עם איזשהו אינטרס יכולים לעבוד מרחוק 7 שנים ביחד ולא להיפגש, וליצור מוצר שאנחנו נתלהב ונשבח אותו, זה פשוט פסיכי. שאלתי אותו גם האם לשניהם הייתה את אותה התמונה של הפסקול בראש, איך זה אמור להישמע וכו'. הוא אמר שהוא מאמין שכן, אבל בעיקרון הכל סביב העבודה שלהם ביחד. היו המון ניסויים וכו', אז די התחברו גם בתוצאה. אמרתי לו שהקשבתי לאלבומים שלו בספוטיפיי, וגם ציינתי זה כמה אוהבים. אז הוא ענה שהוא עבד בכל מיני פרסומות, הכין שם מוזיקה לסרטים קצרים, למשחקים וגם לסולו אלבומס. בעיקרון Change Echoes, גם אם תראו בספוטיפיי, זה השירים הכי מנוגנים אצלו בפרופיל. כאילו Change Echoes נתן לו איזשהו בוסט. עכשיו, אני לא יודע איזה בוסט, כי השירים מגיעים שם ל-2,000 משמעות, 3,000 משמעות, זה לא, זה עדיין לא כל כך הרבה, אבל אני חייב להגיד לכם שהאיכות של האלבום הזה פשוט מטורפת. שאלתי אותו אם הוא משחק במשחקי וידאו, ואם כן, איזה קונסולה הכי אהובה עליו עם המשחק, ואז הוא ריגש אותי. הוא אמר, כן, אני משחק. למרות שהוא אומר, קשה למצוא זמן, כמו לכל המבוגרים, והוא אומר שהקונסולה האהובה עליי זה פלייסטיישן 1, אלוהים שמור גם עליי, והמשחק האהוב עליו זה פיינל פנטזי 7. אבל הוא גם מעריץ מאוד חזק של סמאש ברוז. עם פיינל פנטזי 7 הוא קנה אותי, התאהבתי בו והמשכנו. שאלתי אותו, האם שיחקת ב-Change Echoes? כי יש המון מקרים שאנשים עובדים על המשחק, מלחינים, לא יודע, עובדים וזה, אבל בסופו של דבר הם לא משחקים במוצר הסופי. והוא אמר שכן, והוא לא רק שיחק, הוא גם עזר בפלייטסט. ושאלתי אותו מה הוא חשב על המשחק, ופה הוא טיפה רגש אותי, כי הוא בעצם ענה לי בשאלה. הוא אמר לי, אתה זוכר את הרגעים האלה בילדות שבעצם היית ממש מושפע ממשחק וידאו או מוזיקה או אנימה או איזשהו ארט מסוים, שאתה עדיין מעריך עד היום הזה, כאילו, כלומר זה נשאר אצלך? אז הוא אומר, אני זוכר כאילו כאלה דברים. והוא אומר שככל שהוא מתבגר אז הוא מרגיש את זה פחות במדיה, כלומר את כל הנושא של ההתרגשות מהמוצרים במדיה הם פחות מרגשים ומרגשים, והוא מרגיש את זה מאוד. כלומר הוא מרגיש שפעם הדברים היו יותר מרגשים בהרבה. ואגב אני מסכים איתו זה שאפשר לראות את זה גם במשחקים, שפעם היו עלילות מאוד מרגשות, ואיכשהו היוצרים הלכו לכיוון הזה. אני, גם היום יש כאלה משחקים, כן? אני לא אומר שלא, אבל פעם זה היה פחות סביב איזשהו מכניקה או שיטה, או ליצור את המשחק ככה כי זה מנועל. יצרו משחק במיוחד ב-JRPG עם עלילות מאוד עמוקות ודמויות מאוד עמוקות. בעיקרון הוא אומר שעם Change Echoes הוא הרגיש ככה, כאילו המשחק הזה החזיר אותו לעבר, להתרגשות הראשונית הזאת ממשחק וכו'. הוא אומר שעד היום הוא נזכר בחלק מהסצנות עם דמעות בעיניים, ואני חייב להסכים איתו. אני בערך 15 שעות במשחק, אולי טיפה יותר, ואני חייב להגיד שהווייב של Change Echoes הוא של פעם. אני לא מרגיש שם יותר מדי פילרים בעלילה, במשחקיות, בסיפור. אני מרגיש הכל, כלומר, במידה שהוא צריך להיות. הדנג'ן לא יותר מדי ארוך, המפה לא יותר מדי גדולה, העיר קטנה וקומפקטית ומשרתת בדיוק את מה שהיא צריכה, והדיאלוגים שם. זה לפחות מה שאני מרגיש עכשיו. שמואל שסיים את המשחק אמר לי שאני אפילו לא קרוב לאמצע, ואני כבר 15 שעות בפנים, אלו משמור. המשחק הזה עומד על ממוצע של 30 שעות מיינליין, שזה אומר שבשבילי זה כל ה-40 כנראה. ובכל מקרה, הוא נחזור אליו, הוא משבח את המשחק, והוא אומר, אני עד היום לא מאמין שמתיאס נתן לי את האפשרות להלחין בשביל כזה משחק. הוא כותב גם שהוא לנצח יהיה אסיר תודה על ההזדמנות הזאת, וזה פשוט מרגש, זה מטורף עד כמה שהוא... אגב, ברעיונות אחרים, מתיאס לינדה כל כך העריס את המלחין, הוא אומר, חבר'ה, גם אם אתם לא אוהבים את המשחק, תלכו תקשיבו לפסקול, כי אדי עשה שם עבודה מטורפת, והוא אחד האנשים המוכשרים בנושא של הסאונד שאני מכיר וכו', והם סוג של מצאו את עצמם, ואני מאוד שמח שיש אנשים כל כך מוכשרים משני קצוות שונים של העולם שמצליחים למצוא זה את זה וליצור לנו מוצר מדהים. שאלתי אותו, what's next? מה אתה מתכנן? מה עכשיו? אז הוא אומר שהוא רוצה להמשיך כמובן להלחין פסקולים למשחקים אחרי שהם סיימו בעצם את המשחק. אז הוא טיפה מבלה עכשיו זמן עם המשפחה שלו, כי מסתבר שזה כנראה המיס עליו מאוד. הוא אומר, אני תמיד כותב מוזיקה בראש, ולכן זה לא שאני מפסיק לעבוד. בכל מקרה, הוא מאוד שמח על הרעיון ועל ההזדמנות הזאת שנתתי למוזיקה שלו וכו', ובכלל גיליתי בן אדם מאוד 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 נחמד ושנון, וממש מהאנשים הפשוטים האלה שהיה כיף לדבר, והוא התראיין בשמחה. אני רק יכול להגיד ככה, המשחק הזה כרגע שואף אצלי לכיוון של 9, לא פחות, 9 עגול. אני מאוד מקווה שהסוף יהיה מגניב, ואני מאוד מקווה שהאמצע לא יהיה מרוח או משהו כזה, אבל כרגע המשחק הזה פשוט ייכנס אולי לאחד מהמשחקי ה-JRPG הטובים ששיחקתי מתחילת העשור. אני יכול להשוות לכם, נגיד, איזה משחקים לא משכו אותי, ולהשוות ולהגיד שהמשחק הזה כן משך. אני שיחקתי בברבלי דיפולט 2, שלא משך אותי מבחינה עלילתית בכלל. שיחקתי באוקטופוס טראבל, שלפי דעתי זה פספוס ענק, כי הגרפיקה מדהימה, והסגנון אדיר, והקרבות מדהימה, אבל הסיפור פשוט לא שם. כאילו, תביאו סיפור ברמה של פיינל פנטזי 6 לאוקטופוס טראבל, וזה אולי אחד ה-JRPG הטובים ביותר שנוצרו אי פעם. משהו שם בסיפור הרגיש לי פספוס נוראי. גם בכתיבה הפשוטה, גם בעלילות הקטנות האלה שהם לא תמיד ריגשו, אבל היה שם ניסיון. כאילו זה נכתב על ידי, מה אני אגיד לכם, אנשים שלא כל כך טובים בכתיבה. כלומר, הם מחפשים את עצמם, הם מנסים את עצמם. שיחקתי עם כאב רב, אני אומר את זה, בזינובלייד כרוניקל 3, שכרגע לא מושך אותי, אני לא יודע למה, אבל המשחק הזה אני כבר בתוכו 15-16 שעות, וזה מטורף. אני לא יודע מתי ישבתי ככה. אני מקווה שאני לא אזוק אותו באמצע, כי זה מה שאני עושה בדרך כלל, אבל לא, נראה לי שלא. את המשחק הזה אני הולך לסיים, אני הולך לתת לכם גם ביקורת בסוף זה, אבל כרגע באמצע משחק אני יכול להגיד שהוא שואף חופשי ל9. שחקו במשחק הזה, תקראו את הרעיון שעשיתי עם אדי, לינק יהיה מתחת לסרטון, שימו לנו לייק, תעשו לנו שייר, ונתראה בסרטונים הבאים. יאללה בלגן.